נידה דף נון א', מתחילים בעזרת השם, 24 שורות מלמעלה, אמר רבה, חקלאי מצליח, זרה שדה שלמה בירק שנקרא אולשין, פילי פלאים, כל שנה הוא עושה את זה, זורע את השדה שלו באולשין ומספק את זה בסיתונאות למאכל בהמה. שנה אחת, אולי הוא שמע שיש כבר הצפה, כמו שזה נקרא, יש המון ירק של אולשין בשווקין של הבהמות, ובדווקא יש ביקוש לאולשין למאכל אדם. אולי במסעדות התחילו לעשות מזה איזשהו מאכל מעניין, יש לזה ביקוש גדול, אולי אנשים החליטו לצאת בזה ידי חובת מרור. המשנה במסכת פסחים דף למתת עמוד א' מציינת את האולשין בתור אחד מהסוג ירקות שאפשר לצאת בידי חובת מרור. אז הוא החליט, שמע, אני את הירקות האלה הפעם משווק לשווקים של מאכל אדם. אומר רבי יוחנן, תראה, זה בסדר גמור שאתה מחשב שהירקות האלה יהיו למאכל אדם, אבל אתה מבין את המשמעות. יש כאן שתי משמעויות. קודם כל, מאכל בהמה, זה לא נחשב אוכל לעניין, כשאנחנו אומרים למשל על תומעה שהיא מטמה אוכלים ומשקים. זה לא נקרא אוכל אם זה מאכל בהמה, רק אם זה מאכל אדם. אז קח את זה בחשבון. דבר שני, ברגע שזה הופך להיות מאכל אדם, אתה כבר צריך לתת לזה תרומות ומעשרות. אז אומר רבי יוחנן, אני אתייחס לגבי תומעה. לגבי תומעה, דע לך שאם אתה חשבת בהתחלה כשזרעת את האולשין האלה למאכל בהמה, חשבת לשם מאכל בהמה, אז זה לא מקבל תומעה. גם אחרי שתתלוש את זה, זה לא יקבל תומעה בתור אוכל. גם כשעכשיו אתה חושב שאתה רוצה שזה לשם מאכל אדם, זה לא הזמן לשנות את המציאות, כי זה עדיין מחובר לקרקע. אחרי שתתלוש את זה מהקרקע, אם אז תחשוב שאתה מייעד את זה למאכל אדם, רק מאז ועלה זה יחשב אוכל שמאכל אדם, וזה יהיה מוכשר לקבל תומעה. כך אומר רבי יוחנן. אמר רבה, הוא מודה רבי יוחנן לעניין המשמעות השנייה שיש למאכל אדם, לעניין מעשר, להתחייב במעשרות, במחשבת, חיבור שמה מחשבה, שאפילו שהאולשין האלה עדיין מחוברים בקרקע, עצם זה שהוא חושב שהוא מעוניין לשווק את זה למאכל אדם, זה כבר נחשב אוכל שברגע שיקצרו, יתלשו את האולשין האלה, הם יחשבו מאכל אדם ויהיו חייבים בתרומות ומעשרות. אמר רבה, אני אביא לכם ראיה מאיפה אני לוקח את זה. מינה אמינה לדתנן, המשנה אומרת, על מיני זרעים, עשייה והאזוב והקורנית שבחצר, גדלים בחצר. אם היו נשמרים, אם האדם שומר את זה לצורך אכילת אדם, אז חייבים במעשרות. ככה אומרת המשנה. עכשיו, איך היא דמי, על איזה מקרה המשנה מדברת? אילי מה דזרעין הוא מתחילה לאדם. כבר בתחילת הזריעה, כבר חישבו, אני רוצה לזרוע את הזרעים האלה לצורך אכילת אדם. אז צריכה למימר, מה החידוש? בוודאי שאתה חייב מעשרות, אלא לאו דזרינו מתחילה לבהמה. איך תוקים את המשנה כדי שיהיה בחידוש? מן הסתם בהתחלה הוא זרע את הזרעים האלה לצורך אכילת בהמה. ואחרי זה, כשזה עדיין היה מחובר לקרקע, הוא נמלח שזה יהיה לצורך אדם. ומה המשנה אומרת? וקטני, אם היו נשמרים בחצר לצורך אכילת אדם, הם חייבים במעשרות, אז רואים שאפילו שאין מחשבה נוספת אחרי שהם נתלשו לצורך אכילת אדם, וזה מחובר לקרקע, ובזמן שמחובר לקרקע הבן אדם החליט שהוא מעוניין לייעד את זה לאכילת אדם, זה כבר מחויב במעשרות, יש לזה דין של אוכל לעניין מעשרות. אומרת הגמרא, אם זה הראיה, זה לא ראיה. מה רבה השיא? משנה פה לא מדברת שהוא זרע את זה לבהמה, אלא אחה בחצר שעלו מאליהן עסקינן. צמחו מעצמם, איך שזה נקרא, השיאה והאזוב הקורנית. וככה, וסתם על האדם קיימי, המיני אזוב האלה סתם מיועדים לאכילת אדם. והכי כאמר, זה מה שהמשנה בא לחדש, אם החצר משמרת פירותיה, אם זה חצר שמורה, זה לא הפקר פה, כל אחד בא לוקח מה שהוא רוצה, זה מקום שמור, אלא שזה צמח מעצמו, חייבים במעשר, ואם לאו, אם זה מקום שלא נשמר שם כלום, זה נחשב הפקר ופטורים ממעשר, כמו שאנחנו יודעים שהפקר פטור ממעשר. שואלת הגמרא מטיב רב אשי. איך אתה אומר דבר כזה? אתה אומר, החילוש הראשון שבו פתחנו את השיעור, שרבא אומר שאם אדם זרע עולשין לצורך אכילת בהמה, וכשזה עדיין מחובר לקרקע הוא שינה את המחשבה והחליט שזה לצורך אכילת אדם, אומר רבא שזה מחויב בתרומות ומעשרות. יש לי קושייה עליך. הרי המשנה אומרת, כל שחייבים במעשרות מתמים תומת אוכלים. יש כלל. אם זה נחשב אוכל, שזה מחויב בתרומת ומעשרות, אז זה אוכל, אז זה מתמא תומת אוכלים. ואם היית, אם אתה צודק רבה, היכא עני ולשין שזרה אותם לבהמה, וכשהם עדיין מחוברים לקרקע, הוא החליט לא אני רוצה שזה לצורך אדם, ואתה מחדש שמה, שזה מחויב במעשרות וזה לא יתמא תומת אוכלים. אז אם כן, דקא מחייבי במעשר ואין מתמים תומת אוכלים, אז זה שובר את הכלל של המשנה, אז לא ייתכן שחידוש צודק, כי הרי המשנה מפורש לא אומרת ככה. אמר רבא, תראה, המשנה לא מדברת על כל סוגי המקרים. המשנה מדברת על מיני סוגי זרעים. סוג זרע מסוים שמחויב במעשרות, אז יהיה עליו טומאת אוכלין. אבל יכול להיות מקרים באמת מיוחדים, שזה לא יהיה מחויב, שזה לא יהיה טומאת אוכלין, וזה יהיה חייב מעשרות. מקרה מיוחד, אבל לא על זה המשנה מדברת. אמר רבא אחי כאמר, כל מין שחייב מעשר מטמא טומאת אוכלין, כל סוג אוכל, כל סוג זרע, כל סוג ירק שחייב מעשרות, יש לו טומאת אוכלין. אבל ודאי שיכול להיות איזושהי מציאות, שזה יהיה פתום, שלא יהיה לזה טומאת אוכלין, אבל זה חייב מעשר. אבל אני מדבר איתך על סוג של אוכל, שבדרך כלל חייב מעשר, הוא גם מטמא טומאת אוכלין. אחי נעמי מסתברא, באמת ככה מסתבר להסביר את המשנה, כי יש פה סדרה שלמה של משניות, שמביאה שיש כלל אחד שהוא בלי הכלל השני, ויש כלל שני שהוא רק עם הכלל הראשון, כמו כל הסדרה של המשניות שאנחנו מדברים. מה הדוגמה הבאה? המשנה אומרת בהמשך, קטני סייפה, כל סוג, אנחנו מוקמים שזה אומר סוג, אבל כל שחייב בראשית הגז, חייב מתנות. יש שתי מצוות יקרות וחביבות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. מצווה אחת יקרה היא נקראת מצוות ראשית הגז. זה מדובר רק בכבשים. מבין כל הבהמות זה מדובר רק על כבשים. כבשים, ברגע שאדם גוזס את הצון פעם בשנה, הוא צריך חלק מהצמר לתת לכהן. ראשית הגז, זה מצווה אחת. מצווה שנייה זה מתנות כהונה. כשאדם שוחט בהמה, צריך לתת שלושה חלקים לכהן, זרוע, לחיים וקיבה, מתנות כהונה. זה מדובר על כל בהמה רגילה, לא בהמה דווקא של קורבן. מצוין. אז אם כן, אומרת המשנה, אם יש לך בהמה שחייבים לתת ממנה ראשית הגז, צריך גם לתת ממנה מתנות כהונה, כי בעצם ממה נותנים ראשית הגז? רק מכבשים, ובוודאי שכבשים צריך לתת מתנות כהונה. ככה המשנה אומרת. אז אומרת המשנה, כל שחייב בראשית הגז חייב מתנות, ויש כאלה בהמות שחייב במתנות, כמו בקר, שברים, פרות, לא צריך לתת ראשית הגז, אבל מתנות כן צריך לתת, ואין חייב בראשית הגז. ואם איתה, אם המשנה מדברת דווקא על כל המקרים שיש בעולם, ולא על סוג, במקרה שלנו מאכל, במקרה ההוא של בהמה, אז גם פה, גם המשנה הזאת מדברת, על כל מקרה של כל בהמה שהיא, על כל מקרה שיקרה לבהמה. אז אם כן, יש לי גם פה מקרה שישבור את הכלל הזה. היקה טריפה, בהמה טריפה, שאדם גוזז את הצמר שלה, מה אכפת לי אם היא טריפה או לא טריפה? טריפה הכוונה שיש בה איזשהו מום, שאחד מהטריפות, שמומים כאלה, שלפי חלק מהדעות גם לא יכולים להאריך ימים, בגלל המום הזה. אבל בכל אופן, ראשית הגז אין שום קשר. יהיו חייבים בראשית הגז, ובכל זאת, מתנות כהונה בוודאי שלא יצטרכו לתת, כי זה טריפה. מה יש לתת מתנות כהונה? זה לא שחיטה טובה. אז אם כן, היקה טריפה דחייבת בראשית הגז ואינה חייבת במתנות, אז רואים שמה המשנה מתכוונת. לא כל סוגי ההלכות ששייך בבהמות, אנחנו תמיד נאמר שאם זה חייב בראשית הגז, זה גם יהיה חייב במתנות. לא. בהמה שחייבים לתת מנה ראשית הגז, גם צריכים לתת מנה מתנות כהונה. אתה תמצא מקרה שלא צריך לתת ראשית הגז, בסדר, אנחנו לא מדברים על זה. אותו דבר גם במשנה שלנו. סוג ירק, סוג זרעים שחייבים במעשר, מתמים טומאת אוכלין. נכון שיש מקרה מסוים שזה לא יתמא טומאת אוכלין, ויהיה חייב מעשר אולי, כמו החידוש של רבא, אבל לא על זה מדברת המשנה. אמרת הגמרא, זה לא ראיה. אמר אבינה, חוץ שהמשנה מדברת גם על כל המקרים. ובראשית הגז באמת מדברים אולי על כל המקרים. והמני רבי שמעוני, המשנה שם מדברת לפי דעת רבי שמעון. דתנן, רבי שמעון פותר את הטריפה מראשית הגז. גם ראשית הגז לא צריך לתת מטריפה. אז באמת נכון, זה פטור מראשית הגז וזה פטור ממתנות, אבל כל שחייב בראשית הגז, חייב גם במתנות. טוב, הגמרא מביאה עוד ראיה. אמר רב שימי בר אשי תשמע, ברייתא. המפקיר את כרמו, אדם החליט, כל הענבים שיש לו, את כל הכרם של הענבים, הוא עושה את זה הפקר, כל מי שרוצה יבוא ויקח. זה יום ראשון. יום שני הוא קם על צד ימין, צד שמאל, ימין ושמאל תפרוצי, והוא החליט, שמע לו, אני רוצה לזכות בחזרה בכל הכרם הזה. מה, אני אפקיר את זה? מה פתאום? הלך והשכים בבוקר ובצרו, זכה בו, חייב במתנות עניים. יש ארבע מתנות עניים, בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה, אם יש ענבים שגדלים לבד, או שיש כאלה שאין להם, את ה... הרי אשכול של ענבים בנוי בצורה כזאת, כמו מין משולש שנשפך ככה ללמטה, אין לו את הצורה של כתף ונטף, אין לו את, את הצורה הזאת, או שנפלו ענבים בודדות, או ששכח ענבים, באמצע שהוא בא לאסוף את הענבים, הוא שכח חלק בשדה, או פאה, הוא חייב להשאיר קצת ענבים בצד של הכרם. כל המתנות העניים האלה, הוא עדיין חייב, למרות שהוא הפקיר את השדה שלו והוא זכה בו. אבל הוא פטור מן המעשר. פטור מן המעשר, ככה אומרת הברייתא. מעשר הוא באמת לא צריך לתת כי הוא הפקיר. והענן תנן, הרי המשנה שלנו אומרת, כל שחייב בפאה, שזה המקרה פה, שהוא הפקיר וזכה, הוא חייב בפאה, חייב במעשרות, פה אתה רואה שהוא פטור במעשרות, אלא עליו שמה מינה, מין קטני, מה שכתוב, כל שחייב בזה, חייב בזה, הכוונה כל סוג של פרי, כל סוג של זרע, של ירק, שחייב בפאה, חייב במעשרות, שמה מינה, ונכון, תמצא מקרה מסוים, איזשהו, כמו שזה נקרא, איך תמצא, שזה יהיה ככה, שזה יהיה פטור מזה ויהיה חייב, אנחנו לא על זה מדברים, מדברים על סוג המאכל, שחייב בפאה יהיה חייב תמיד גם במעשרות. משנה מעניינת, משנה מעניינת, תנן התם, משנה אומרת לגבי אדם, לגבי פאה, משנה אומרת לגבי פאה, שאדם שמנמר את השדה שלו, מה פה שהוא מנמר את השדה שלו, הוא היה לו שדה שלמה, והוא לא לקח וקצר את כל השדה, אלא הוא לקח קצת מפה, קלחים מפה, קלחים מפה, וחלק מה... עכשיו, אחרי שהאדם סיים את העבודת קודש הזאת במרכאות, הלך עכשיו, איך השדה שלו נראית? כמו נמר. פה מין קטם, פה קטם, פה קטם, אור של נמר, זה הרי קטמים כאלה. אז פה יש ארוגה שנשארה, פה עוד ארוגה אחרת, שם עוד ארוגה. ככה נראה השדה שלו. אז אומר רבי עקיבא, אתה צריך עכשיו להפריש פאה על כל קלח וקלח, כי כל אחד נחשב שדה בפני עצמו. חכמים אומרים מה פתאום? זה שדה אחת גדולה, תפריש פאה על הכל. יש מקרה ששניהם מודים. ומודים חכמים לרבי עקיבא שצריך להפריש פאה על כל אחד ואחד, בזורע שבט או חרדל של סוגי ירקות, בשניים ושלושה מקומות בשדה. שזה לא הדרך לזרוע שדה שלמה משבט או מחרדל. זורעים את זה תמיד בשניים ושלושה מקומות. אז חכמים גם מסכימים שנותן פאה מכל אחד ואחד מהמקומות, כל אחד נחשב כמו שדה בפני עצמה. דייק את הגמרא והשבט, זה מחייב בפאה. חייבים לתת פאה מהזרע הזה. הוא מחייב במעשר. הרי כיוון שהוא חייב בפאה, הוא גם חייב במעשר, כי כל שחייב בפאה חייב במעשר. דתנן, כל שחייב בפאה חייב במעשר. ומחייב במעשר, מתמת ומת אוכלין, כי למדנו שכל מה שחייב במעשר, מתמת ומת אוכלין, זה עוד משנה שלמדנו. אז מהשילוב של הדברים האלה ביחד, מה התוצאה? אלמה, כל מילי דוד לטעמה, מאכל שמיועד לתת טעם, תבלין, זה שבט. מתמת ומת אוכלין, יש לו שם של אוכל, הוא מתמת ומת אוכלין. מה ההוכחה? דהי שבט, לטעמה אבידה. לא אוכלים שבט ככה בפני עצמו, שמים אותו בשביל לתת טעם בקדרה. ואם כן, אתה רואה בכל זאת שזה מתמת ומת אוכלין. יש לי סתירה ממשנה אחרת, ורמין הוא, ורמיני. הקושט והחימום וראשי פסמים והטייה והחילטית והפלפלין וחלת חריה, זה מין תבלינים. קיצור, התבלינים שעשויים בשביל לטבל, אף אחד לא הולך אוכל את זה בפני עצמו. את כל אלה ניקחין בכסף מעשר שני. מה זה מעשר שני? אדם שצמח לו שדה, הוא מפריש תרומות ומעשרות. חלק מהשנים מפרישים מעשר שנקרא מעשר שני, מעשר מאוד 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 מעניין. אדם לוקח את המעשר שני הזה, צריך להעלות אותו לירושלים. עכשיו תשמע, אני יש לי שדה ענקית, ואני גר רחוק מירושלים. עכשיו לסחוב את כל השדה, את כל הפירות האלה לירושלים, זה תרחה גדולה מאוד. אומרת התורה, אם ירחק ממך המקום, לא תוכל שאיתו, אתה לא יכול לשאת את כל הפירות האלה, יש לי בשבילך פתרון נפלא מאוד. קח כסף, כמה ששווה כל המעשר שני הזה שיש לך, את המעשר שני תפדה על הכסף, הכסף הזה יקבל את הקדושה של המעשר, הפירות יהיו חולין, ואת הכסף תעלה לירושלים. תעשה שם סעודות מלאכים כסעודת שלמה בשעתו, תזמין את כל החברים, יהיה ששון ושמחה ליהודים. פילי פלאים. עכשיו, עם הכסף הזה אתה לא יכול עכשיו ללכת לקנות רכב, אתה לא יכול ללכת לקנות איתו ארונות, ספרים, שום דבר, רק אוכל, אוכל בלבד. בסדר גמור. אז מחדשת כאן המשנה, שתבלינים ניקחים מכסף מעשר. למה? הם צומחים מן הארץ, אפשר לאכול אותם. עכשיו, תשמע, אתה לא יכול לאכול את זה ככה, אם אתה הולך תאכל פפריקה לבד, אתה לא יכול לאכול תבלין לבד. אבל בכל זאת זה נאכל אפילו על ידי דברים אחרים, זה כבר חייב מעשר, אפשר לקנות את זה בכסף מעשר שני. מצד שני, פה תמון הדבר הגדול, ואין מתמין טומאת אוכלים, כי הם לא נחשבים אוכל. מה אני רואה מפה? שדבר שעשוי לטעם לא מתמא טומאת אוכלים, דברי רבי עקיבא. טוב, יש דעה שחולקת על רבי עקיבא. אמר לו רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא, מה אתה מחלק? אם ניקחים בכסף מעשר, סימן שזה אוכל, ואם זה אוכל, אז מפני מה אין מתמים טומאת אוכלים? ואם אינם מתמים טומאת אוכלים, סימן שזה לא אוכל. אז אם כן, לא ילקחו, אף הם לא ילקחו בכסף מעשר, כי בכסף מעשר שני לוקחים רק אוכל. אמר רבי יוחנן בן נורי, נגמנו וגמרו החכמים לומר, שאין ניקחים בכסף מעשר, ואין מתמים טומאת אוכלים, אבל בסוף כולם מודים שתבלינים שעשויים רק לטעם לא מתמים טומאת אוכלים. אז קשה, למה שבט שזה עשוי רק לטעם, כן מתמא טומאת אוכלים? מתרצת הגמרא, אמר רב חסדא, כי תניא היא, מה שדייקנו מהמשנה היא, ששבט מטמא טומאת אוכלים, מדובר בשבט העשויה לחמח. הכוונה שקודשים אותו, עושים אותו ככה פירורים פירורים, מניחים אותו בתוך מטבל שנקרא כותח, ועיקר המאכל הזה עשוי משבט, לכן זה נחשב כמו אוכל לטמא טומאת אוכלים. אמר רב אשי, אמרית לשמעתי כמי דרב כהנא. מה זה דבר כל כך, עם כל כך הרבה טעם, תרתי משמע, אמרתי את זה לרב כהנא שיהנה. ואז אמרתי לו ככה, תשמע, אני רוצה לחדש לך לעניין הזה, לא תימה בשבט העשויה לחמח, אל תאמר שרק אם פשוט בן אדם אמר, תשמע, אני הפעם לשם ייחוד קודש בריחו, כמו שאומרים, אני עכשיו את השבט הזה מכין בשביל כותח, רק אז נאמר שזה מטמא טומאת אוכלין. אל תגיד ככה, שמה, שאז סתם על הקדירה, אם אני לא חישבתי במיוחד לחמח, אז סתם נקרא תבלין בשביל לטבל בזה קדירה. לא. אלא סתם שבט לחמח עשויה. סתם ככה, כשבאנם יש לו את התבלין הזה שנקרא שבט, זה מיועד לעשות מזה מאכל שהוא יהיה העיקר שלו, שנקרא חמח. מה הראיה שלי? דתנן, בוא תשמע המשנה. השבט ששמו אותו בקדירה בשביל לתת טעם בקדירה. מי שנתנה טעם בקדרה, אם אחר כך הוציאו את זה, אז זה נחשב כמו עץ, אין לזה שום חשיבות. ואם זה תרומה, אין בה משום תרומה. אם היא נפלה לתוך תערובת של חולין, היא לא הופכת את החולין הזה למה שזה נקרא מדומה. דיינו שהתערבב פה תרומה, זה לא נקרא, כבר אין לזה שם של תרומה. ודבר נוסף, ואינה מטמאה טומאת אוכלין כבר יותר. אין לזה כבר שם אוכל יותר. ותדייק מזה, רק מאז שנתן טעם בקדרה זה לא מטמא יותר טומאת אוכלין. עד שלא נתנה טעם בקדרה, יש בה משום תרומה, ומטמא טומאת אוכלים. רגע, אם זה רק תבלין, בסתם זה רק לתבלין, וישר כתתך סתם לקדרה, למה שזה יטמא טומאת אוכלין? כי לא נתנה נמי. גם אם הוא לא שם את זה עדיין בתור תבלין להתאים את האוכל, הרי סתם לקדרה. הרי זה מיועד לתבלין, ותבלין לא מטמא טומאת אוכלין, אלא לאו שמע מינה. סתם הלחם החסויה שמע מינה. אתה רואים פה שזה עשוי בעיקרו, גם בסתם זה מיועד לעשות ממנו כותח, ולכן יש לו שם של אוכל, והוא מטמא טומאת אוכלין. אומרת המשנה דבר נפלא נוסף, כל שחייב בראשית הגז חייב מתנות, כל סוג של בהמה שחייבים להפריש מנה את ה... כשגוזזים את הצמר להפריש מנה קצת לכהן, חייבים גם כששוחטים אותה לתת זרוע לחיים וקיבה לכהן, וראשית הגז חייבים כמובן רק בכבשים. ויש שחייב במתנות ואין חייב בראשית הגז, שזה שאר הבהמות כמו שברים, פרות וכדומה. שצריך לתת מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה כששוחטים אותם, אבל לא צריך לתת ראשית הגז. כל שיש לו ביור, כל פרי שיש מצווה לבאר אותו מהבית, מתי צריך לבאר אותו מהבית? מדברים פה על פירות בשנת שביעית. בשנת שביעית כל הפירות קדושים בקדושת שביעית, ואדם לא יכול לנהוג בפירות שלו כמו שהוא נוהג כל שנה ושנה, לא צריך להפקיר את הכל. שנת השביעית מפקירים את כל הפירות לכל מי שרוצה. עכשיו, אם האדם לקח הביתה כמה קילו של פירות, והוא רוצה לאכול מזה, אז אין בעיה. אבל כל זמן, זה רק בתנאי שעדיין מהפרי הזה יש בחוץ, בשדות. אבל ברגע שנגמר בשדות מהפרי הזה, הוא חייב להוציא מהבית שלו גם כן. הוא לא יכול לשמור לעצמו פירות בזמן שלאחרים אין, בשנת שביעית. אז זה נקרא ביור, לבאר את זה מהבית בזמן שנגמר הפירות שלו מהבית. עכשיו, כמובן שיש זמנים מסוימים לכל פרי, מתי הזמן הביור שלו, זה כבר הפך להיות ממש משהו מאוד מאוד מוגדר, מתי זמן ביור של כל פרי ופרי. אבל הרעיון של הביור זה הכוונה בזמן שזה נגמר מהשדה, צריך גם לפנות מהבית את הכמויות של האדם יש לו בבית. אז ככה, כל פרי שיש לו מצוות ביור בשביעית, יש לו קדושת שביעית. צריך להפקיר את זה בשנת שביעית, אסור לעשות בו מסחר, סתם בשביל להרוויח כסף, אסור לשתות אותו בשביל רפואה, אסור לעשות ממנו משקה, שמאדם רוצה להקיח את האוכל שלו, לא לעשות מזה משקה של הקהה. אבל, ויש מין שיש לו שביעית, ואין לו מצוות ביור. מה למשל? איזה סוג דבר יש לו שביעית ואין לו ביור? אז ככה, קודם כל נברר את המשנה, איזה מקרה יש גם שביעית וגם ביור, כגון עלי הלוף שוטה והדנדנה, ועלי דנדנה. אז ככה, בעיקרון רשי כותב שזה כל הפירות, זה לאו דווקא אלה, רק בגלל הסייף, בגלל ההמשך, מביאים את הדוגמאות האלה. אז עלי הלוף שוטה ועלי הדנדנה, יש שיש לו שביעית. אז יש מהם שיש לו גם ביור וגם שביעית, אבל יש כאלה מקרים בסוגי זרעים האלה שיש לו רק שביעית ואין לו ביור. מי? אז ככה, עיקר הלוף שוטה ועיקר הדנדנה, הם יש להם רק שביעית, אבל אין להם חובת ביור. למה באמת לא? למה שלא תבאר את זה מהבית שזה נגמר מהשדה? אז זהו, שזה אף פעם לא נגמר מהשדה. דכתיב ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. עכשיו אתה משווה בין הבהמה לבין החיה. כל זמן שהחיה, מה ההבדל בין בהמה לחיה? בהמה זה בעל חיים ביתי, שאתה צריך להכיל אותו, לפרנס אותו. חיה מסתדרת לבד. אז כל זמן שיש לה חיה שהיא אוכלת מן השדה את הפירות האלה, אתה מאכיל לבהמתך בבית מהפירות האלה. אבל ברגע שכלל לחיה מן השדה שאין להם כבר פירות בשדה מהסוג הזה, כלל לבהמתך מן הבית, והנה לא קלו להו. אז זהו, אז שעיקר השורשים של הלוף שוטה ועיקר הדנדנה אף פעם לא נגמר בשדה, לכן אין בהם אף פעם מצוות ביור. עוד כלל אומרת המשנה הבאה, כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. אם יש דג שיש לו קסקסת, הכוונה מין כזה לבוש, קסקסים כזה, לבוש, אז חייב להיות שיש לו גם סנפיר. סנפיר הכוונה, האיבר שאיתו הוא שט, יש לו בצדי גופו. ויש דג שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. דבר נוסף, כל שיש לו קרניים, יש לו טלפיים. קרניים זה רק בחיות ובהמות טהורות. אם יש לו קרניים, יש לו גם טלפיים. ויש טלפיים הכוונה, פרסאות של הרגליים שלו סדוקות לשניים. ויש, יש לו טלפיים ואין לו קרניים. יש, החזיר, יש לו מצד אחד טלפיים שלו סדוקות, אבל אין לו קרניים. טוב, אומרת הגמרא, למדנו כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, והוא דג טהור. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת, נו אז מה? אז זה לא מספיק, צריך שיהיה גם סנפיר וגם קסקסת, והוא יהיה דג טמא. שואלת הגמרא, רגע, אבל אם יש לו קסקסת, חייב להיות שגם יש לו סנפיר, נכון? אז אם כן, מיכדי, ענן הקסקסת צמחין. אם כן, זה שיש לו קסקסת הוא כבר ודאי טהור. אז אם כן, סנפיר דכתב רחמנא למה לי, בשמה בכלל צריך לכתוב, אחד מסימני טהרה של דג, שהדג הזה מותר באכילה, זה שיש לו סנפיר הרץ, זה שיש לו קסקסת, הוא כבר מותר באכילה. מתרצת הגמרא, היא לא כתב רחמנא סנפיר, אבל אמינא, מהי קסקסת דכתיב סנפיר? אם לא שהתורה הייתה כותבת גם סנפיר וגם קסקסת, היינו חושבים שמה שהכוונה שהתורה כותבת קסקסת, היא מתכוונת לסנפיר בכלל. ואפילו דג תמה שיש לו רק סנפיר, בלי קסקסת היינו באים לאכול, כתב רחמנא סנפיר וקסקסת, כדי שנדע שצריך שיהיה לו קסקסת. שואלת הגמרא, ואשתא דכתב רחמנא סנפיר וקסקסת, מנהלן דקסקסת לבושה, הוא בסדר, כתוב סנפיר, כתוב קסקסת. מי אמר לך שקסקסת זה הסוג של לבוש שיש לדג, כזה מין כמו קסקסים כאלה? אולי זה מה שהדג שט בהם. אומרת הגמרא, דכתיב, כשגוליית הפלישתי בא להילחם עם ישראל בזמן שאול, כתוב, והוא לבוש, ושריון קסקסים הוא לבוש. סימן שקסקסים זה מין לבוש, זה הלבוש של הדג. שואלת הגמרא, ולכתוב רחמנא קסקסת ולא בא סנפיר, חוזרת השאלה, אנחנו כבר יודעים מה זה קסקסת. לא היינו טועים לומר שזה סנפיר. אז שיהיה כתוב קסקסת ולא יהיה כתוב סנפיר, אמר רבי אבאו, וכן תנא דבר רבי ישמעאל, יגדיל תורה ויאדיר כדי להרבות בתורה, כדי להרבות בדיני התורה. יש פה גם כן חיזוק מאוד גדול להוכיח שהתורה היא מן השמיים והתורה היא תורת אמת. איך חכמים יכלו, אם לקרוא לזה ככה, להעיז בזמן של פעם, שלא יתקדם בכלל הטכנולוגיה, לומר כל דג שיש לו יש לו קסקסת, יש לו גם סנפיר. מי אמר לך? אתה הסתובבת שם, צללת בתוך הימים לבדוק, לחפש בכל העולם כולו? לא עשית את זה, אז איך אתה אומר דבר כזה? כי אתה יודע את זה בוודאות על ידי בורא העולם בעצמו, שהוא נתן את חוכמתו ליראיו, והוא נתן לך את הסוד הגדול הזה, וזה יגדיל תורה ויאדיר הכי גדול שיש, שהיום בזמננו, שכבר התפתח כן הטכנולוגיה, ומצאנו הרבה מאוד דגים שפעם לא ידעו מהם בכלל, ואנחנו יכולים לומר, משה אמת ותורתו אמת, כל דג שיש לו קסקסת, יש לו גם סנפיר. עוד אומרת המשנה, כל הטעון ברכה לאחריו, כמו שלמשל אדם אוכל, אז הוא מברך ברכה לפניה, מזונות למשל, ברכה אחריה על המחיה. אז כל טעון ברכה לאחריו, למשל על המחיה, טעון גם ברכה לפניו, צריך גם לברך ברכה ראשונה. ויש דבר שהוא טעון ברכה לפניו, ואין טעון ברכה לאחריו. איזה דבר? להיתוי ימי, אז לפי דעה אחת להיתוי ירק, כי הדעה הזאת סוברת שירקות לא חייבים ברכה בורי נפשות. ולרבי יצחק שואלת הגמרא דמברך הירק, כמו שאנחנו פוסקים שכן מברכים בורא נפשות, אז אם כן להיתוי ימי, מה זה בא לרבות? אומרת הגמרא, זה בא לרבות לפי הדעה של רבי יצחק, להיתוי ימי, השמיים לא מברכים לפי דעתו בורא נפשות. שואלת הגמרא, אבל ולרב פאפה, שאנחנו גם כן פוסקים כמותו, דמברך גם אמיה, גם על מים מברכים בורא נפשות, להיתוי ימי, מה זה בא לרבות? להיתוי מצוות, כי אחרי שמקיימים מצוות, תפילין, ציצית ולולב, לא מברכים, אבל לפני כן, כן מברכים. שואלת הגמרא, ולבני מערב, הבני ארץ ישראל, דמברכי בתא דסליקו תפילייהו, אחרי שהם היו חולצים את התפילין לפני השקיעה, הם היו מברכים ברכה אחרונה לתפילין. מה הברכה? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמור חוקיו. אז אם כן, על איזה דבר לא מברכים ברכה אחרונה? הגמרא הייתה יכולה לתרץ על שאר המצוות, אבל יש תירוץ נוסף, להיתוי ימי, להיתוי ריחני, דברים שמיועדים לריח טוב, בסמים, מברכים על זה בורי מיני בסמים, בורי עצי בסמים, מסבי בסמים, אבל לא מברכים ברכה אחרונה על זה, זה מה שהמשנה באה למעט. רש"י מסביר למה באמת לא מברכים על זה ברכה אחרונה, כי ההנאה שלהם היא מועטת. ההנאה שלהם היא מועטת. המגן אברהם בסימן ריש תת זין, סעיף קטן א', כותב שגם כן דבר נוסף, כל דבר שבאנם נהנה, אחרי שהוא אכל עדיין יש לו מזה תועלת, הוא נהיה שבע וכולי, אבל בריח שום דבר לא נשאר אצלו. אז זה דבר נוסף שלא מברכים על זה ברכה אחרונה, והוא מביא את זה בשם הכל בו המגן אברהם. התז כותב שם על המקום שזה בדיוק מה שרש"י התכוון, שהנאתו מועטת, עצם זה מן הסתם שזה לא נשאר אחרי שאדם נהנה מזה, לא נשאר לאדם הזה תוספת מההנאה הזאת. עד כאן דף נ' א'.